הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים שלנו. תודה שחזרתם למה יש במקום. אנחנו מאוד מעריכים את זה.
מאוד מאוד.
ושלום לשותפי, ערן בלטמן, שותף ומייסד של חברת ניהול העושר בסרוויס. תודה שאתה פה, שוב איתנו.
תודה שאת פה, אנחנו ביחד, אז ברור שאני פה. ועל
הנוגה... שום דבר לא ברור, אחי.
נכון, נכון. בטח לא היום. נוגה, בעלת ניסיון של שנים רבות בשוק ההון, יועצת עצמאית ודירקטורית בחברות ציבוריות, ומבינה בתחום שאנחנו מדברים עליו. הרמתי?
ניסית.
פעם באה יותר טוב.
אוקיי. Okay. טוב, אז אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו, מה יש במקום, ואנחנו נזכיר שבעצם הבמקום שלנו הוא משני הצדדים של המפגש שמכונה אירוע ההשקעה. פעם אחת, המפגש בין מי שצריך כסף בשביל לפתח את העסק שלו, שזה חברות או מיזמים או סטארט-אפים או כל דבר אחר, לבין מי שצריך להשקיע את הכסף שלו ומחפש הזדמנויות השקעה מעניינות. היום אנחנו נעמיק בתחום של קרנות השקעה, שהתחלנו ודיברנו עליו בפרק הקודם, וקצת תיארנו מה יש על התפריט של הדבר הזה.
קראת לזה מאפה.
מאפה, לא, אבל אני, כל התפריט זה כל סוגי הקרנות,
מבחינתי כל סוגי המאפים.
כל סוגי המאפים. יש בזה משהו נכון, כי זה מין סוג של בורקס כזה, וכל אחד אתה שם בפנים משהו אחר, גבינה ופטריות, וזה בדיוק מה שצריך לראות, למה אנחנו כן או לא אלרגיים בתוך כל המאפים האלה, ולשים טוב.
חלס עם הדוגמאות, פה יש בסך הכל שטוחים, וזה מעלה לי, אז בואי, בואי נתניה.
היום אנחנו נתעסק ונתעמק בתחום של קרנות החוב, שזה בעצם מפגש יחסית יצירתי של הון וחוב. אנחנו נרד לדקויות של העניין, אבל אולי קצת נגדיר איזה מין סוגים של קרנות חוב, על מה אנחנו מדברים בגדול, ואז...
בואי נתחיל נוגה, לפני שאנחנו מדברים על סוגים, בסוף חוב זה אני נותן הלוואה למישהו, ואני צריך לבדוק שני דברים. צריך לבדוק הרבה דברים, אבל אני צריך... שני דברים הם מיידיים, אין מה לעשות בכלל בלי לבדוק את הדברים הראשונים. אחד זה למי אני נותן את ההלוואה. אז וישניה מה הוא עושה עם הכסף, כמובן זה חשוב מאוד. למי אני נותן את ההלוואה? אני יכול לקחת כסף, לתת לאיזה קבצן מסומם פה בצומת, ואם הוא יותר מהיר ממני, תהיה לי בעיה מאוד גדולה להחזיר. ומצד שני, אני יכול לאילון מאסק לתת איזה הלוואה, אם הוא צריך, כנראה הוא לא צריך. ולמי אני נותן את הכסף, זה הדבר הכי חשוב.
אני לא לגמרי סגורה על לתת הלוואה לאילון מאסק. אני חושבת שהוא יברח בדרך פשוט הרבה יותר מתוחכמת.
לא, יש חללית.
ומהירה. אז בוא נגדיר את זה בכלל, באופן בגדול, העניין הזה של חוב. חוב אנחנו נותנים למישהו הלוואה, ועכשיו אנחנו צריכים לנסות לדאוג ולהבטיח שהוא יחזיר לנו את זה. זאת המטרה, וזה הגדרה של חוב.
וזה בדיוק העניין השני. אחד זה למי נותנים, ובית, אם חס וחלילה, אדון אילון, טס בחללית ולא מחזיר לי את החוב, איך אני יכול בכל זאת לגבות את החוב? קוראים לזה בטוחות, ביטחונות, לא נתניה עכשיו, ותניכם נדבר על זה, אבל למי? ואם חס וחלילה לא נותנים, מה השעבודים שלי, מה הביטחונות שלי, ומפה אפשר לצלול...
מה היה קורה אז?
מה היה קורה אז במקום?
שוק החוב הוא השוק הכי גדול בעולם, הוא בערך פי... 3 יותר גדול במונחי כסף מהשוק של האקוויטי, יש בזה הרבה היגיון, ויש הרבה דרכים לתת חוב, יש חובות בנקאיים, יש חובות של איגרות חוב סחירות. אנחנו היום מדברים על היכולת לתת חוב הרבה יותר מעניין והרבה יותר יצירתי באמצעות קרנות החוב. לקרנות החוב יש הרבה יתרונות וגמישות, שאין בעצם כשאתה מנפיק איזשהו כלי השקעה שהוא גנרי.
כמו איגרת חוב למשל.
כמו איגרת חוב למשל. אני אקח דוגמה, אני עוסקת ב-10-15 שנה האחרונות בליווי של חברות ומיזמים וסטארט-אפים ל-USים של הון, של חוב, לא משנה. והגיע אליי איזשהו סטארט-אפ שיש לו, בוא נגיד, מכונה מאוד משוכללת, שיודעת לעשות חיתום על הלוואות לפרטיים בארצות הברית, בצורה מאוד מאוד טובה ואיכותית, ופיתחו אלגוריתם מאוד מוצלח, שמתחבר להרבה מקומות, לא משנה. והם היו צריכים כסף, בעצם בשביל להוכיח שהם הכי טובים במה שהם עושים, הם היו צריכים 15 מיליון דולר. עכשיו, 15 מיליון דולר זה סכום שאף גוף מוסדי או מי שמשקיעים אחרים נותנים, והם היו צריכים את זה בשביל בעצם להריץ את העסק, לא כסף לעסק שלהם, לחברה עצמה, אלא כסף בשביל להריץ, להעביר מים בצינורות של הדבר הזה. אני לקחתי אותם לאחת מקרנות ההשקעה הישראליות הכי גדולות, שאני מעריכה את המנהלים שם, ובעצם ביחד ניסינו לבנות איזשהו סטרקצ'ר שיענה על הצורך. עכשיו, באים מנהלי ההשקעות שם ואומרים, רגע, אני ייתן לך, נגיד, 15-10 מיליון דולר ב5-6%. אני ארוויח בקרן שלי 6%, אבל אני בעצם אבנה לך את העסק. זאת אומרת, אם אתה תצליח באמצעות ה-10 מיליון דולר האלה להוכיח שאתה מצליח לגלגל הלוואות של 100 מיליון דולר, בשלב הבא אתה כחברה תהיה שווה המון כסף. ואני נתתי לך את האפשרות הזאת, אז אני רוצה להיות חלק מהמסיבה.
וקוראים לזה קיקר.
בדיוק. אז אני בא ואומר, אוקיי, אתה יודע מה? יפה, אני אתן לך את הכסף, אבל אני רוצה גם אופציות בחברה שלך. אני רוצה שאם אתה תצליח בגלל הכסף שלי, אני אהיה שותף לשמחה הזאת, ואז אני בעצם מייצרת איזשהו סטרקצ'ר שהוא יצור כלאיים בין אקוויטי וחוב. אני נותנת חוב, אבל אני מקבלת גם קיקר בצורה של אופציות או מניות בתוך החברה שלך, וככה אני יכולה להגיע בעצם, אם אתה תצליח באמת, לתשואות של 15-20%.
אל תגידי 15-20%, אין דבר כזה, למחוק מיד, יש מעט כאלה.
לא, לא, זה לא נכון, כי זה כל הרעיון. הרעיון בא ואומר, אני אתן לך הלוואה ב5-6%, בהנחה שאתה עסק מסוכן, אבל אם תצליח, אז הרווח שאני אעשה מהמניות שלך יביא את כלל העסקה שלי לרווח דו ספרתי, ולשם הם שואפים, הם אומרים את זה גם בפרוספקטוסים שלהם.
את נכנסת...
זה סוג אגב, אחד.
זה סוג אחד ומצוין, יש מעט מאוד קרנות שעושות את זה. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד מאוד דומה למה שאת עושה. קרן, ואם אמרנו שאנחנו קצת נותנים שמות, קרן שקוראים לה ויולה, נותנת הלוואות, קודם כל קרן מצוינת, אנשים נהדרים, ושוב זה לא הצעה וזה לא קשור לכלום וכו' וכו'. אבל היא נותנת הלוואות לכל מיני פלטפורמות דיגיטליות שנותנות הלוואות, בהנחה שהיא עושה חיתום כמו שצריך, יש לה כמה יתרונות, למשל, את אותם אנשים שהם נתנו לה את ההלוואה, זה איזשהו סוג של גושפנקה כזאת שכנראה החברה טובה אם היא עברה חיתום אצל מקום ראוי, וכחלק מהעניין הזה שאני נותן גושפנקה למישהו והוא יכול לרוץ עם זה שאני נתתי לו הלוואה למשל, אז באמת אני רוצה אופציות ואני רוצה קיקרים ואני רוצה שאם תהיה הנפקה יום אחד, אני אקח 2-3-4%, תלוי כמובן איפה, כמה, למה, מתוך האירוע הזה. אבל שנייה נוגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, עוד לפני זה, אני לוקח שנייה רוורס, ואומר שיש הרבה סוגים של קרנות. את נתת דווקא קרנות מסוג כזה שהוא מאוד מאוד יצירתי וצריך לראות, זה דברים טובים מאוד.
מה שאני ניסיתי לומר זה שבקרן אני יכולה לשלב אפסייד של אקוויטי עם חוב, מה שאני לא יכולה לעשות כשאני רק מנפיקה חוב, ולכן אני יכולה באופן משוקלל הרבה פעמים להגיע לצועה גבוהה יותר.
נכון.
וזה לב העסק במובן של הניהול.
נכון מאוד, אבל בוא ניקח רגע רברס לקרנות יותר רגילות שנייה אחת. קרנות ליזמים, קרנות לחברות, לתשתיות, לויסי, יש קרנות מסוג סקנדרי, גם לחוב, יש דברים, תכף נדבר על זה כמובן, אבל הרעיון הוא שאם אני נכנס לקרן חוב, קודם כל, כמובן תמיד זה מתחיל במי המנהל, אבל אנחנו, במקום לתת חוב לחברה אחת לצורך העניין, הקרן נותנת חוב להרבה מאוד חברות, והעניין שאנחנו תמיד מדברים עליו, פיזור, 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 הוא בגדול חלק אינרנטי מקרנות חוב.
בכלל מהרעיון הזה נכון. שנקרא קרנות, אנחנו תמיד מדברים על פיזור. אגב, זה גם הסיבה שגופים מוסדיים, שעושים בעצמם הלוואות טיילר מייד מול חברות, משקיעים בקרנות, כי קרנות יכולות לתת להם 30 השקעות של 5-10 מיליון דולר, מה שהם לא יהיה להם את הכוח אדם להתעסק איתו.
גם כוח אדם, לפעמים גם ידע. יש דברים ספציפיים, כל מיני נישות, הלוואות לסיפורים דיגיטליים, לכל מיני דברים בצמיחה, שחברות גדולות, אפילו אם ניקח את זה בפרובינציה שלנו, כמו פניקס והראל, חברות ראויות מאוד, הם לא יתעסקו עם זה. הם לא יכולים להתעסק עם זה, זה צריך ידע מסוים, ואנשים ספציפיים שעושים רק את זה. זה ביזנס.
נכון, וזה גם לא יכול להיות חלק מאוד מאוד גדול מהתיק שלהם, אז כשאתה...
גם לא משלנו.
ברור.
גם לא משלנו.
התקטעתי אותך באמצע, יקירי. כהרגלי.
זה פעם ראשונה בחיים.
שנשארת ללא מילים.
כן, אני לא ידעתי, אני לא יודע איך לאכול את זה. את רוצה שאנחנו נדבר קצת על סוגי קרנות, אבל ניכנס טיפה פנימה, שיש קרנות, כמו שאמרנו, לנדלן. השאלה איזה נדלן? האם זה ליזמות? האם זה לשיפוצים? האם זה לקנות 20,000 יחידות דיור מולטי פמילי וכו' וכו'? וכל אחת מההלוואות האלה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש בה רמת סיכון. כל הלוואה יש בה רמת סיכון שונה, ובהתאם אני רוצה, בסופו של דבר, לדעת איזה תשואה אני מקבל, או איזה ריבית, תלוי מאיפה אני מגיע.
נכון, שזה עוד דבר שאנחנו חוזרים ואומרים פה כל הזמן, אין השקעה שהיא רעה, יש השקעה שהיא לא מתומחרת, נכון. כלומר, רמת הסיכון שבה אני נמצאת, היא לא מפוצה על ידי הצורה שאותה אני מצפה לקבל.
זה כמעט תמיד נכון, יש השקעה שהיא רעה, בלי שמות, יש טיפוס שקנה את הפועל תל אביב. אוקיי? בלי שמות, אנחנו לא רוצים לדבר שרה באף אחד. אני מודיע לך שזאת השקעה רעה בשבילו.
אבל
אפשר להתקדם.
אבל לא, זה... אתה שוב, לא, שוב לא, אתה לא. מתבלבל, אתה מתבלבל בהגדרה של מהי השקעה. זה כמו לקנות בית ביוון, זוכר שדיברנו עליו?
כן,
בית
ברור ביוון, שזה אותו אירוע.
דירה, לא, כי בית נופש ביוון זה תצרוכת, זה נורא כיף לבוא למשפחה, זה לא
מעולה.
השקעה.
ולכן, זאת לא השקעה, זה תצרוכת.
זה תצרוכת, אז גם הפועל תל אביב, זה תצרוכת על פועל תל אביב, זה מועדון מפואר, שהוא בית להרבה מאוד אנשים.
מישהו מוכן לשים את האות של החופרים?
ויש,
עכשיו, דחוף, דחוף. יופי, תודה רבה, עזרת לי. את יכולה להתקדם, נוגה, פשוט אמרו שאת חופרת.
יקירי, אתה התחלת. אבל יש לי איזה חוב אליך, דרך אגב, מהפרק הקודם, שדיברת על זה שהקרנות השקעה הם 80-90% מלא שכיר מהאוניברסיטאות. אז זה מאוד משמעותי שזה אוניברסיטאות, וזה לא קופרות גמל, או
נכון.
גופים כאלה. אוניברסיטאות, אף אחד לא בא לפדות את הכסף שלו, הוא מנהל כסף של עצמו, זה נוסטוק של האוניברסיטה, הוא יודע מה המקורות שלו, יודע מה השימושים שלו.
ולכן הוא יכול לשחק בנזילות כמה שהוא רוצה.
נכון, ואין לו בעיה של נזילות. כשאני מנהלת השקעות של קופת גמל, וכל יום יכולים לבוא אליי החוסכים, ולבקש את הכסף בחזרה, אני לא יכולה להישאר במצב שחלק גדול מאוד,
1000% נכון.
מהנכסים שלי הם לא נזילים.
ולכן, שאמרתי בפרקים קודמים, שהמוסדים עושים טעות, אמרתי את זה כמובן בצחוק, האמת שלא בצחוק, שהמוסדים עושים טעות שהם לוקחים רק 15%, מה שנקרא במקום, ואז נתתי את הדוגמה של האוניברסיטאות, כמובן שמוסדים לא יכולים להיות 80-90%, אני כן חושב שמוסדים צריכים להיות גם לא 10% ו-15%
במקום. דרך אגב, היום גם המוסדים הישראלים הם כבר יותר, הם עושים חלק באמצעות קרנות, וחלק באמצעות השקעות ישירות, וחלק באמצעות שותפויות, ואגב, הם עושים הרבה ב-co-investments יחד עם הקרנות שהם מאמינים במנהלים שלהם. אז יש להם גם מבפנים, גם מבחוץ, אבל לא ניכנס לשיקולים שלהם, כי אנחנו באמת...
אבל זה איזשהו יתרון של גוף מוסדי או גוף גדול, שאם הוא נכנס לקרן מסוימת, שזה כמו מן הסתם טוב לקרן, הוא יכול להתנות, כמו שבלי שמות אנחנו לפעמים עושים, אנחנו יכולים להתנות כניסה לזה שיתנו לי co-invest, שיתנו לי, וזה חלק חשוב מהאירוע.
זה מביא אותי לעוד דבר שאנחנו בודקים, שאנחנו בוחנים השקעה בקרן, זה כמו כשהיינו ילדים. ושואלים אותנו מי הולך למסיבה, אם אני הולכת למסיבה.
אבל את לא מכניסה את הקיבוץ.
לא, אבל באה למסיבה, רגע, מי עוד בא?
זה דרך אגב.
אתה רואה את זה הרבה מאוד בקרנות.
לגמרי.
מי כבר השקיע, מי כבר בא, מי... אבל יש בזה גם הרבה היגיון, זה לא כמו במסיבה שאני רוצה לדעת אם החתיך של השכבה מגיע, ויש לי המון דרכים נורא מסובכות לשאול את זה.
אני מבקש לא לדבר עליי כרגע, זה לא נעים לי.
זה לא אישי, זה לא אישי.
זה לא נעים לי.
חוץ מזה שאתה לא בשכבה. אבל...
ולא חתיך.
למה? הלו, זה רדיו. יש יסוד סביר להניח שבגוף מוסדי יושבים אנשים שראו הרבה יותר קרנות ממה שאני ראיתי בתור משקיע פרטי, ויש להם יכולת אנליזה אולי יותר טובה משלי, ולכן השאלה האם גופים מוסדיים כלשהם השקיעו היא שאלה רלוונטית. היא לא חזות הכל, אבל היא שאלה שראוי שהיא תישאל, כי אם אף אחד לא השקיע והציעו את זה לכל המדינה, אז אולי אני צריכה לחשוב שוב.
את צודקת, וצריך מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה, או שאלינו מגיעה איזושהי השקעה, ואנחנו רואים שלצורך העניין כל הבנקים השקיעו שם. אנחנו עדיין צריכים לעשות, אנחנו וכולם כמובן, צריכים לעשות חיתום טוב, ולא להיגרר לעניין שאם הם אמרו שזה יופי של השקעה, אז אנחנו יודעים שזה יופי של השקעה. זה מאוד 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 טריקי וצריך מאוד להיזהר מזה.
אז אנחנו צריכים להבין קצת יותר איך מנהלים חוב, ולפי זה לדעת איזה רמות של חוב ואיזה רמות סיכון, כי בסוף בסוף, תזכרו, זה הכל על תמחור נכון של סיכון, ומה אנחנו דורשים בשביל הסיכון הזה.
את רוצה עכשיו שאנחנו נגיד, שוב, את המילה קובננטים אנחנו אוהבים, מה צריך לבדוק? באופן אפילו ראשוני,
דבר בשביל עצמך.
זה בשם שנינו דרך אגב. באופן ראשוני שאנחנו באים לבחון איזושהי קרן חוב, לא כולן אבל כמעט כולן, כי יש לפעמים דברים שצריך לבחון משהו אחר, אז יש כמה קובננטים שצריך לבחון. למשל, דבר שנקרא LTV, Loan to Value. אם יש איזשהו בניין ששווה מיליון דולר, ואני רוצה להיות בשיעבוד ראשון ויחיד, אנחנו תכף נדבר על סיכונים ומה צריך לשעבד וכולי, ומי צריך לשעבד מה וכולי, אבל אם יש איזשהו בניין ששווה מיליון דולר, ואני נתתי לבניין הזה הלוואה, ואני השיעבוד הראשון והיחיד, ואין מישהו במקומי, ואין בנק וכולי וכולי, LTV זה אומר כמה הלוויתי אל מול השיעבוד ששווה מיליון דולר. לצורך העניין, אם הלוויתי 500 אלף דולר לבניין ששווה מיליון דולר, אני ב-LTV, Loan to Value,
50%.
ואז כל מה שאני צריך לעשות זה להתפלל ולקוות, פלוס שבתקופה שנתתי את ההלוואה, אותו בניין, אותו שיעבוד, לא ירד בערכו בעצם ב-50% כדי שאני אהיה בבעיה עם הבטוחה שלי. זה למשל נכון לקרנות נדלן, וזה נכון כמעט תמיד. אוקיי? Loan to value, מה, אם זה חוב בכיר או לא בכיר, אם יש דיפולט וכו' וכו', אנחנו נדבר על זה בהמשך.
כן, אבל עוד לפני זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באיזה רמת סיכון אני רוצה להיות. כי יכול להיות שאני רוצה שאותו רכיב של קרנות, אני לא רוצה את הכי בטון. אני רוצה ללכת דווקא למנהלים שהם מאוד מאוד מוכשרים, ויכולים להתמודד עם distress situations, או עם הלוואות יותר לכאורה מסוכנות, אבל שגם התשואה להם תהיה הרבה יותר גבוהה.
אז פה נכנס הסיפור של תיאבון הסיכון שלך, או של כל משקיע. אם את רוצה להרוויח על הלוואה שנתת, אנחנו כמובן מדברים על בסיס שנתי. 15%, 16%, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. יש הלוואות שאפשר לעשות את זה בלי בעיה. זה הלוואות, קוראים להם מזנינג, קוראים להם סולו, יש כל מיני שמות לאירוע הזה. בגדול מה שזה אומר,
שאין לי ביטחונות, ומן הסתם זה יותר מסוכן.
דרך אגב, מזנינג זה בדיוק מה שדיברנו קודם בקרנות של ערבוב של אקוויטי וחוב.
גם.
אז למה אמרת שאי אפשר להגיע לדו ספרתי? זה מקובל. דו ספרתי מקובל.
במזנינג דו ספרתי מקובל. השאלה,
וזה אותו דבר.
נכון, אבל מה תיאבון הסיכון שלך? אם אני, ללקוחות שלי או לעצמי, רוצה לישון טיפונת יותר בשקט, ואנחנו תמיד נגיד שהכל יכול להיות ואלוהים גדול, ולכן עושים פיזור. אבל בכל מקרה, אם אני רוצה לתת הלוואה ולקבל 15%, אני צריך לדעת שרוב הסיכויים שרמת הסיכון שם היא קצת יותר גבוהה.
בסדר, אבל עוד פעם זה מחזיר, זה מחזיר אותנו לשאלה כמה זה מתוך התיק הכולל שלך, כי
נכון?
בתיק הכולל שלי יש גם 1.25% ביטקוין, סתם בשביל שאני אוכל לעקוב אחרי מה קרה איתו. למה? סתם, כי זה 0.5%, אולי אני אעשה שם פנטסטי.
מעולה, ככה צריך לעשות, אם את אוהבת את זה, זה בדיוק מה שצריך לעשות. רק לא להתבלבל ולשים ביטקוין 40% מהתיק, דיברנו על יוון 40%, אותו אירוע.
יש אוכל ויש תבלינים, תשים יותר מדי מהתבלינים החריפים, יהיה לך לא אכיל.
דרך אגב, אבל בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, יש משהו מוזר, שהרבה פעמים דברים שהם יחסית מאוד לא מסוכנים, ובהכל יש סיכון, תתתתת, אפשר שמישהו ייתן איזה עוד של לא יודע מה. אבל יש בשנתיים שלוש האחרונות אפשרות להרוויח יחסית, לא מעט כסף ברמת סיכון יחסית די נמוכה.
זה בסדר,
וזה צריך לנצל.
נכון, כי הריבית עלתה.
לא רק בגלל ריבית, לא רק בגלל ריבית. יש המון המון לקונות בשוק ההון, יש המון דברים שהם יחסית מוזרים, ואם אני בסוף מכניס את הכסף שלי לקרן שנותנת 100 הלוואות לצורך העניין, והלוואות האלה מגובות בנדלן, בשיעבוד ראשון ויחיד, וה-LTV שלי הוא 50%, loan to value, ופה יש עוד איזה אירוע חשוב, לכמה זמן ההלוואה, כי אילון מסק היום כנראה יחזיר לי אם הוא לא יעוף בחללית, אבל אם אני נותן את זה ל-20 שנה, עוד 20 שנה אילון מסק אני לא יודע מה יהיה איתו. סביר שבסדר, אבל אני לא יודע ממש.
אמרת שיש דברים לא ברורים ומוזרים בשוק ההון. לא, כשאתה רואה משהו ממש ממש מוזר, ואתה רואה תשואות ממש ממש שאתה לא מבין, אז משהו אתה לא רואה.
נכון.
אז מכיוון שמשהו אתה לא רואה, אז זה לא חסר סיכון, כנראה שהסיכון הרבה יותר גבוה ממה שאתה...
אין חיה כזאת בעולם חסר סיכון, אין דבר כזה. אני אתן דוגמה, בשנת 22, איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, שנחשבת אולי לאירוע הכי פחות מסוכן בעולם, זה ממשלת ארצות הברית, אגרות החוב הבינוניות בארצות הברית ירדו 15%, שנת 22, לא צריך ללכת רחוק, ל-29 ותקופת היובש. ולכן,
בסדר,
צריך לקחת רמות סיכון.
יקירי, כשהריבית עולה בחדות, אז האג"חים יורדים בחדות.
אחלה, כל מה שאתה
תגיד לי. זאת אומרת, שום דבר לא מוזר היה באירוע הזה.
אין שום בעיה, חוץ מזה, שאם יש לך 100% אגרות חוב בארצות הברית,
אז היו לי הפסדים.
את כבר לא שוקלת אם להתאבד, את שוקלת איך להתאבד, נכון?
לא, אני שואל את עצמי כמה זמן עוד יש לי. ואם יש לי מספיק זמן, כי אם אני לא אתאבד.
שבועות.
אז אין לי בעיה, כי אני הולכת לפדיון בצורה שקניתי את זה.
יופי. אני חושב שצריך גם להבין שנותנים חוב, בטח אם זה אגרות חוב, יש דבר שנקרא תשואה לפדיון. גם את זה צריך להבין, וזה דווקא לא תמיד הבמקום, זה דווקא בשווקים הרגילים. צריכים גם לקחת בחשבון שבאמת אם אני נותן הלוואה לממשלת ארצות הברית, או בקיצור קונה אג"ח ארצות הברית, אם אני אהיה שקט ולא יעשה שטויות ואלך לישון, ממשלת ארצות הברית תחזיר לי את הכסף. גם אם כרגע היו נפילות, נפילה בשווי, זה בסוף יתאזן. גם בזה צריך לקחת בחשבון, ולכן אגרות חוב נחשבות פחות מסוכנות מן הסתם, ממניות. מזל שאמרנו את זה, אחרת לא היו יודעים, כן?
איזה מזל.
מזל. מזל שאנחנו פה.
את הנושא הזה של קנייה של הלוואות לפדיון, קנייה של אגרות חוב לפדיון, אנחנו נחזור ונעסוק בזה.
בהזדמנות אחרת.
לא, אנחנו נחזור ונעסוק בזה, כי אני חושבת שיש בלבול לגבי העניין הזה, וזה שהמחיר שלהם יורד או עולה בשוק, לא בהכרח אומר שהפסדת כסף.
חד משמעית, אבל זה לא הבימקום. אז בואי נחזור לבימקום.
בבימקום יש לנו את כל מגוון האגרות חוב האלה, וזה הולך, כמו שאמרתי בהתחלה, במקום גם לחברות שרוצות לגייס כסף, חברות מיזמים סטארט-אפים, וגם לאנשים שמחפשים את ההשקעות.
צריך לזכור עוד דבר אחד, גם אני נחמד, סליחה שאני קוטע אותך, הנה אמרתי, צריך גם להבין חוב מאיפה וחוב באיזה גיאוגרפיה. כי למשל בארצות הברית, סדר גודל של 56-57% מהחוב לכולם, לחברות, לציבור וכו' וכו', זה בכלל מאירוע שקוראים לו חוץ בנקאי. זה לא מגיע מהבנקים.
אפילו הוא יותר מ-56%.
ראיתי במקום 1.57, ראיתי במקום 1.59, קחי איזה מספר שאת רוצה. בעוד בישראל, אם מסתכלים פה, החוץ בנקאי הוא קצת יותר בעייתי, וכמעט כל ההלוואות הם או מבנקים, ואני אשים בסוגריים, וגם מגופים מוסדיים גדולים, שמשמשים כמעט כמו בנק,
זה לחברות,
במקומות מסוימים.
אבל דרך אגב, אנחנו נהיים יותר ויותר דומים לאמריקה, גם האנשים באופן פרטי לוקחים הלוואות מיותר ויותר גורמים.
בסוף אנחנו תמיד נתלים במישהו.
היות ואנחנו יותר מכוונים את הפודקאסט שלנו למשקיעים, מי שמחפש להשקיע בהשקעות האלטרנטיביות האלה, אז אנחנו נחזור וקצת נזכיר מהי המסננת שלפיה אנחנו בוחרים את ההשקעות בקרנות החוב.
בטוחה שלא ימאס למאזינים לשמוע אותו דבר כל פעם?
זה לא יהיה אותו דבר כל פעם, כי זה תלוי באיזה סוג של קרנות. היום אנחנו מדברים על קרנות חוב. צריך לבדוק דברים אחרים ממה שאנחנו נבדוק, שאנחנו נתעסק בקרנות אקוויטי.
ובכל זאת, תמיד, 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 לפחות בעיניים שלנו, אם קרן החוב, הבעלים שלה לא שם כסף, אמרנו את זה בפרייבט אקוויטי, ואמרנו את זה בנדלן, ואני אומר את זה בכל מקום. אני לא משקיע אם הבעלים של הקרן לא משקיע. וזה אומר, כהרגלך, תוכס אופנטיש וכל השטויות האלה, אם אני משקיע במשהו, והבעלים, הג'יפי, הג'נרל פרטנר, לא יכול להפסיד כסף, אני לא משקיע שם גם אם זה נראה הכי טוב בעולם. זה תמיד, זה לא חוב, לא חוב, זה תמיד.
דרך אגב, צריך להזכיר בהקשר הזה, שמשקיעים לפעמים נתלים בזה גם כן לאקסטרים, כי צריך לראות כמה הוא משקיע מתוך סדר גודל של ההון שלו, ולא מתוך ההון של הקרן.
זה נכון, אבל אני אתן לך דוגמה דווקא הפוכה למה אנחנו בעצם, זה הקובננט הראשון למעשה. הייתה פה בישראל, ובאמת בלי שמות, איזושהי קרן שעשתה עסקאות רבות בנדלן. אני לא נכנס כרגע ואני עושה מעמד שלא ידעו מי זה. אבל בסופו של דבר, הבעלים של אותה קרן אמר שהוא בכל השקעה שם את כספו. אחלה, אבל אם אתה לוקח דמי ניהול של כמה אחוזים, ואחר כך עוד משהו של כמה אחוזים, ואינישיאשן פיס של כמה אחוזים, ופתאום יצא 8% ואתה שם 2%, הפתעה, בואי ניקח בדידים, אף פעם הוא לא יכול להפסיד. לא עושה איתו עסק.
נשים כוכבית שכשאנחנו מדברים על תחת על הגריל, כמו שאתה אומר, אז גם את זה צריך לבחון האם זה באמת, ובפרק הבא אנחנו קצת נדבר וניתן דוגמאות של איך בעצם אנחנו קצת מרומים בעניין הזה.
בואי נדבר על עוד קובלנט חשוב, מה אנדרלן אסץ?
וגם שזה גם דיברנו עליו, זאת אומרת, מה נכסי הבסיס שיש בתוך הבורקס?
למי אני נותן הלוואה?
נכון,
ואיזה
הבורקס,
הלוואה הוא הולך, ומה הוא יעשה עם הכסף?
נכון, בתוך הבורקס אם יש לי פטריות או תירס או חלילה יתקעו לי... חוץ ממה שאומרים לנו שישימו בתוך הבורקס, אנחנו גם, הרבה פעמים יש שוליים מאוד מאוד רחבים. לגבי השוליים צריך מאוד לבדוק. זאת אומרת, אפשר להגיד, אני אשקיע קרן שמשקיע רק במגדלים בניו יורק, אבל 20% הם יכולים להשקיע בטימבקטו. צריך לקרוא טוב את הסעיפים האלה ולהחליט אם אני באמת רוצה את טימבקטו, כן או לא, ואם זה מעלה לי את הסיכון.
ולדעת שאנחנו חשופים לשער החליפין בטימבקטו גם.
וכמובן, מי מנהל הקרן, מי, מה הטרק רקורד שלו, ואיזה קרן זה שלו, זאת אומרת, אם זה הקרן הראשונה שלו, או העשירית שלו. יש אגב דעות לכאן ולכאן, מה הפיקוח הרגולטורי, מה המבנה המשפטי, מה ההשלכות של המיסוי. המיסוי הוא מאוד מאוד חשוב, סתם לתוך הדוגמה. אם אני אזרח ישראלי ואני משקיע בארצות הברית, אין לי את ההגנה של אזרחים אמריקאים שאני פטורה ממס עיזבון עד 12 מיליון שקל, לעומת אזרח ישראלי שכבר מ-60 אלף שקל.
דולר.
הוא ממוסה, זה מאוד משמעותי. וכל אחד ליועץ המיסוי שלו.
אז אני אגיד רק עוד דבר אחד, ויסגור את הפינה. עוד שני דברים קטנטנים שרוצים לבדוק כמסננת ראשונה. אחד, האם לקרן יש מינוף או אין מינוף, נדבר על זה בפרק הבא. ובסוף, בסוף, 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 הכי חשוב, מעבר ללמין נותנים את הכסף, אני חוזר ועושה קלוז'ר על מה שאמרנו בתחילת הפרק. מה השיעבודים שיש לי? מה הביטחונות שיש לי? אם יש איזה בן אדם שלקח הלוואה והוא מספיק מנובל, לוחסן מסכן, ולא מחזיר לי את ההלוואה, איך אני יכול לגבות את הכסף? אם אני לא יכול לגבות את הכסף, זאת רמת סיכון X, אני יכול רמת סיכון Y.
מעולה אחי, אתה תלך רק לקרנות שהם עם שיעבודים דרגה ראשונה.
מדויק לגמרי.
אני יכול להיות תרצה להשקיע בדברים קצת יותר מעניינים, אבל כל אחד לסיכון שלו.
ושוב, אני צודק, ואת?
צודקת בדרכי.
כן, קוראים לזה פחות.
אז כל הדברים האלה אנחנו נמשיך ונדבר.
בחפירה אמרו לנו שאנחנו צריכים לסיים בעצם.
על כל הדקויות האלה אנחנו נמשיך ונדבר בפרק הבא, ואנחנו כן נאלצים להזהיר שאנחנו יורדים עמוק יותר ויותר ויותר ויותר, אבל יהיה מעניין, תהיו איתנו.
תודה רבה לכולם, תודה נוגה.
מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן. הפודקאסטים של 103 FM.